אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום ניצה, שלום למאזינות ולמאזינים. נפתח ביום הזיכרון שאנו מציינים עכשיו בישראל 25 שנים להירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל. רבע מאה חלפה, אבל ישראלים רבים מאוד יכולים עדיין לשחזר רגע אחר רגע את הלילה ההוא שבו נודע על מותו של רבין על שולחן הניתוחים בבית החולים איכילוב בתל אביב, אחרי שנורה בידי הרוצח יגאל עמיר בתום עצרת השלום בכיכר שנקראה אז כיכר מלכי ישראל, והיום כידוע כיכר רבין. השנה יש ליום הזיכרון משמעות מיוחדת, ולא רק בגלל שמדובר ב-25 שנה לרצח, אלא גם על רקע הכיתוב בחברה הישראלית המזכיר במשהו את הרוח הרעה מאותם ימים. ממש לפני שעות אחדות דווח על עוד התקפה מצד תומכי הימין ונתניהו על מפגינים הקוראים לראש הממשלה להתפטר. אירועים כאלה מתרחשים כמעט מדי סוף שבוע, כאשר הצמתים במדינה מתמלאים במפגינים נגד נתניהו. הכיתוב, הנכונות לנקוט באלימות, כל אלה מזכירים שוב ושוב את הימים ההם בסתיו ובראשית החורף של 1995. הכנסת קיימה ביום חמישי ישיבה מיוחדת לזכר רבין. בין הדוברים שם היה גם ראש הממשלה, בנימין נתניהו. הוא טען כי גם עכשיו יש הסתה מפורשת לרצח כלפי ראש הממשלה ובני ביתו, ואין איש כמעט פוצה פה. אבל התברר אחר כך שהמשטרה איננה מתעלמת מכך, אלא היא חוקרת, חקרה כבר עשרות אנשים שהשמיעו דברי איום כלפי ראש הממשלה ובני ביתו. אבל צריך לומר שמה שקורה בשטח הוא חמור הרבה יותר. האלימות כלפי המפגינים כבר מופעלת, לפעמים עם גז מדמיע, לפעמים עם מקלות ומהלומות, התקפות פיזיות של ממש. ולפני שעות אחדות שוב שולב אירוע זיכרון לרבין עם ההפגנה השבועית הקוראת להתפטרות נתניהו. הפעם ההפגנה החלה בכיכר ציון בירושלים, שם עמד נתניהו לפני 25 שנה על המרפסת יחד עם רבים אחרים מהליכוד, כאשר למטה נשמעו קריאות לפגוע ברבין, והכל בשל הסכמי אוסלו, כזכור, הניסיון הישראלי להגיע להסכם עם הפלסטינים. וימים אחדים אחר כך נורה רבין בתל אביב. ועכשיו לנושא שמעסיק יותר מכל את רוב רובם של אזרחי ישראל. אנחנו מדברים על ענייני הקורונה כמובן, איך מתמודדים עם המגפה ומה קורה עם הסגר שמתחיל להיפתח בתחומים שונים בישראל. איך זה הולך? כרגיל, בלגן ישראלי. הציבור משווע להקלות, המומחים מזהירים מפני צעדים מהירים מדי לפתיחת הסגר, והפוליטיקאים נאבקים אלה באלה. נתוני ההידבקות מעידים אמנם על ירידה משמעותית במספר הנדבקים במגפה, אבל עדיין יש יישובים אדומים. אחד הבולטים שבהם הוא היישוב הדרוזי מג'דל שמס ברמת הגולן. הכפר הזה עלה לחדשות ביממה האחרונה לאחר שאחד השכים החשובים של העדה הדרוזית בגולן, השך חסן חלבי, נפטר מקורונה בבית החולים בצפת. כאשר נודע הדבר, הסתערו עשרות גברים דרוזים מן הכפר על בית החולים, נכנסו לחדר המתים וחטפו משם את גופתו של השייח. הם הובילו אותו למג'דל שמס, ושם הובא לקבורה בלוויה שבה השתתפו על פי הדיווחים אלפי דרוזים. אירועים המוניים כאלה, לוויות, חתונות או כינוסים אחרים, אסורים לחלוטין בימי הקורונה, ובוודאי בכפר שבו רבים החולים. אבל מנגד, הבשורה החשובה ביותר למאות אלפי הורים היא פתיחתם הבוקר של בתי הספר לתלמידי כיתות א' עד ד'. ההחלטה הזו, כמו כמעט כל החלטה בנושא הקורונה, הייתה כרוכה בוויכוחים, במחלוקות ובפשרות, לעתים פשרות מוזרות. כך לדוגמה, תוכנן כי התלמידים ילמדו בקפסולות, בקבוצות נפרדות, כדי שלא להדביק זה את זה. אבל מנגד, נקבע שההפרדה בין הקבוצות לא תהיה תקפה בהסעות לבתי הספר וחזרה הביתה. כולם יחד ייסעו באותם אוטובוסים, וגם מורים יוכלו ללמד יותר מקבוצה אחת. מה ההיגיון בזה? לא ברור. ובמקביל, גם בתי כנסת יוכלו להיפתח עם מספר קטן של מתפללים, וגם צימרים לחופשות. מי שמתקוממים על ההחלטות הם בעלי חנויות, ברחוב, לא במרכזי קניות, המפגינים ותובעים לאפשר להם לפתוח את בתי העסק עם הגבלות כמובן. רבים מהם עומדים ממש על סף פשיטת רגל בשל הקורונה והסגרים. בקשתם היא לאפשר להם לקבל קונים תחת הגבלות כאמור כדי לנסות להתאושש מן המהלומה הכלכלית הנוראה שנחתה עליהם. ועניין נוסף, כמו במדינות רבות ברחבי העולם, גם אצלנו בישראל עוקבים בעניין רב אחרי הבחירות לנשיאות בארצות הברית שהתקיימו מחרתיים ביום שלישי. בציבור הישראלי, על פי הסקרים, יש תמיכה רבה יותר בדונלד טראמפ מאשר ביריבו ג'ו ביידן. זוהי מן הסתם תוצאה של המהלכים השונים שטראמפ ביצע בשנים האחרונות, בהם הכרה בירושלים כבירת ישראל, העברת השגרירות האמריקנית לירושלים ואירועים נוספים אשר מחזקים את התמיכה בו בקרב הישראלים, וכמובן באחרונה גם המאמץ המדיני לכינון היחסים הדיפלומטיים, הנורמליזציה או מה שמכונה הסכמי שלום עם איחוד האמירויות, עם בחרין ועם סודן. לכך מצטרפת גם החלטתו כבר לפני שנים להתנתק מן ההסכם עם שליטי איראן בנושא הגרעין. בימין הישראלי מרוצים גם מכך שבניגוד לקודמיו בבית הלבן הוא לא הפעיל כמעט לחצים כדי להביא להסדר עם הפלסטינים, הסדרים שמשמעותם כמובן פינוי חלק מן השטחים בגדה המערבית שנכבשו על ידי צהל במלחמת ששת הימים. מנגד אפשר לשמוע בישראל ולקרוא בעיתונים גם ביקורת חריפה מאוד על סגנונו וגם על מדיניותו של טראמפ. כך לדוגמה בסוף השבוע פרשן הארץ חמי שלב ציטט ידיעות מארצות הברית על כך שבנאום אחד בוויסקונסין במשך 87 דקות של שיחה עם הקהל שיקר טראמפ לא פחות מ-130 פעמים. אחת מהן לפחות נגעה גם למהלכיו ביחס לישראל. טראמפ טען באותו נאום כי העברת שגרירות ארצות הברית מתל אביב לירושלים עלתה למשלם המיסים האמריקאי רק בין 200 ל-400 אלף דולרים. זאת כאשר הסטייט דיפרטמנט דיווח רשמית כי רק שיפוץ הבניין בו שוכנת השגרירות האמריקאית בירושלים עלה למשלם המיסים האמריקאי לא פחות מ-25 מיליון דולרים. זה אולי פרט קטן בתמונה הגדולה, אבל המסקנה עולה ממחקרים שונים היא שנשיא ארצות הברית משקר הרבה יותר מן הפוליטיקאי הממוצע. ומדובר בתופעה שיש המגדירים אותה תופעה פתולוגית. של ממש. אנחנו כאן איננו מצביעים, אבל בהחלט מצפים לשמוע באמצע השבוע, ונקווה ללא עיכובים, מי יהיה הנשיא של ארצות הברית, שבוודאי מה שהוא יעשה ישפיע גם על המזרח התיכון וגם על ישראל. נקווה לטוב. עד כאן רפי מן, המשדר מירושלים לרדיו SBS בעברית.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.